הנקודה הראשונה באורות התחייה. בעצם זה ניסיון להתרומם מעל העיסוק הפרטני שעסקנו בעצם מתחילת לימודינו, זה כבר שנה וחצי שאנחנו עוסקים פה באורות התחייה. זה לא הרבה זמן של החטיבה הראשונה הזאת. יש דברים שקצת דילגנו ויש דברים שמהרנו. בלימוד השבועי אנחנו מנסים לחבר משפט למשפט, בתוך המשפט מילה, מילים עיקריות, לעסוק, להתבונן בהם. אבל באמת לכל החטיבה הזאת, כמו לכל הספר הזה, יש רעיון אחד גדול, עצום, שהוא הולך ומתפרט, הולך ומפלס את נתיבותיו דרך הפסקאות ודרך המשפטים. הרב כותב שעמקות האמונה היא יכולת להבין איך כל ההופעה היא, כל המציאות היא הופעה של דבר אחד. ככל שאדם עמוק יותר, אז כל שבילי מחשבותיו יוצאים ממקור אחד ומובילים למסקנה אחת, להופעה אחת. לכן, חוץ מהעיסוק המפורט שעוד נמשיך בו, בפסקאות הבאות יש מקום לנסות להתרומם מעל הפסקאות, המשפטים, לנסות להתבונן בדברים באופן כללי. כמובן שבלימוד הזה, בסיכום הזה, אין יכולת לאגוד את כל הפרטים, אבל יש ערך מאוד מאוד גדול. אני בתור תלמיד, אני רואה לי חשיבות מאוד מאוד גדולה בסיכומים הללו, כדי להתבונן ברעיון הכללי שהולך ומתחתב, הולך ונבנה ומצטייר לנגד הלומד דרך העיסוק בפסקאות. יש ערך מאוד גדול לסיכום אם יושבים בפסקאות טוב. שכחתי להגיד את זה. במילה אני לא חושב שאנחנו נספיק היום הרבה ונצטרך גם לעשות, להמשיך בשבוע הבא. יש ערך מאוד גדול לסיכום אם חוזרים על הפסקאות כמה פעמים. זאת אומרת, את כל שבעת הפסקאות הללו, לקחת איזה פרויקט כזה, יום שישי, יום מוצאי שבת, ולחזור, כדי שכל הפרטים כולם ישתבצו לתמונה אחת, ואז הסיכום יכול לבוא על גבי החזרות הללו. כדאי לעשות את זה, אם לא כמה פעמים, לפחות פעם אחת, ומי שיכול כמה פעמים זה מביא עושר גדול מאוד. למה יש בכלל צורך לבאר את עניינה של התחייה? על זה כתב הרב בפסקה ו', בסוף פסקה ו', כשפוגמים את הרעיון, בעמוד סמך א', כשפוגמים את הרעיון, כשמתרחקים על ידי השיקוע בקטנות החיים הרגילים, מרוממות המחשבות העליונות שהן מחוללות את המעשים הגדולים, ממילא הולכים המעשים ונפגמים. התחייה, כפי שתכף נראה, היא מביאה לידי גמר מהלך ארוך מאוד, מהלך היסטורי עולמי, אבל בתחילתה היא מתגלה בצעדים קטנים ומדודים. מה שמחולל את הצעדים הללו הן השאיפות הגדולות, הנשמה הגדולה, השאיפות הגדולות שדורשות את תפקידן והולכות ומכוננות, מסדרות חיים כאלה שמשלימים את הופעתן של השאיפות הגדולות. אבל במרוצת החיים המעשיים הבנויים מהרבה מניות קטנות, מהרבה צעדים מדודים, אם לא אוחזים ברעיון, אם לא מבינים, לא רואים את שיעור הקומה השלם, איך האידיאלים שנמצאים בנשמת ישראל, הם הולכים ומחוללים את כל המהלך המעשי, אז העיסוק בקטנות החיים מרחיק אותנו מרוממות המחשבות העליונות, הרעיון נפגע, המעשים הולכים ומתחלשים, כפי שהרב אומר, לאט לאט מוטיבציה, גבורת החיים של המפעל הציוני התחייתי הולכת ומתחלשת, הולכת ונמוגה, ובמידה שאנשי האמונה, הצדיקים העליונים, יחזירו לאומה את האמון שלה בתהליך, בנשמת התהליך, בשאיפות הגדולות שהולכות ומתממשות, ויתנו את הפרספקטיבה הנכונה העמקנית, מהו ערכו האמיתי, מה ערכה של האומה, ומה ערכו האמיתי של, ערכה האמיתי של התקופה הזו, במידה זו הם יוכלו להחזיר מחדש את הגבורה ולהשיב לאומה את הצמאון להוביל את מהלך התחייה קדימה. כשהרב כותב את הדברים הללו, הרב כותב אותם בשעה, כן, בעת שמתחילים גלי העלייה השנייה להשיב רוח במפרשים של המפעל הציוני, וזה רחוק מאוד מאוד מהמציאות שאנחנו נמצאים בעכשיו, שהיא ממש התגלמות הנבואה הזו של הרב. יש אנשים היום שעומדים בתדהמה מול הקריסה הערכית של המפעל הנמרץ הזה, ולא מבינים שהכל צפוי וגלוי, וגם המתכונת איך להשיב לאומה חזרה את חייה, את צמאון חייה, ומה הצעדים שאמורים להיות גם הם כתובים כולה. אנשי החזון האמיתי, המציאות ההיסטורית פרוסה לפניהם. לא אולי בדיוק מי עומד למשפט ועל מה, ומי מועל ומי לוקח ומי מפנה ומי מתפנה, אבל החזון והחיזיון הם הולכים ונצפים ממרומי המבט של אנשי האמונה. התפקיד העיקרי שלנו, והוא מה שהולך ומתברר מתוך הלימוד של הפסקאות, הוא להיכון לקראת האור הגדול הזה. האור הגדול, כמו שהרב הוא כותב בסוף פסקה ז', האור הגדול הזה הוא הולך ופועל, הולך ומפעים את החיים. אבל כדי שאנחנו נוכל לאחוז בו, אנחנו צריכים להתכונן אליו. כמו שהמהר"ל מלמד אותנו בספריו, ובייחוד בספר תפארת ישראל, שקבלת התורה תלויה בהתכוננות, בהכנה. גם אורות התחייה הולכים ומופיעים, הולכים ומתנוצצים ביותר אצל מי שמתכונן אליהם. ולכן התכונה הזו היא הולכת ומתבררת קודם כל בלימוד הפסקאות הללו. חטיבה הראשונה בתור שכזו, כיוון שהיא ראשונה, ודאי שהיא עוסקת בשורש וביסוד של כל התחייה, של כל מה שהולך ומתפרט אחר כך בפסקאות של הספר הזה. כן.
מה הכוונה להתכונן אליהם?
מה זה להתכונן אליהם? להתכונן אליהם, הכוונה להיות מוכנים, הכוונה מתאימים, להבין, כמו שהרב מפרט, מה אנו, מה תפקידנו, ומה הערך האמיתי של המעשים הללו. רק כשאנחנו לומדים, גם כשאנחנו לומדים את הפסקאות הללו, פתאום אנחנו מבינים את הפרספקטיבה הנכונה, מה הערך של כל המהלך האדיר הזה. אם אדם לא מתכונן אליו, הוא תובע בים שכל מיני פרטים, תנועות מגוונות, חלקם סותרות זו את זו, חלקם מתנגדות למהלך הכללי, חלקם משרתות אותו, אבל העיסוק בבתים הקטנים לא נותן לנשמה, לא מכין אותה לקראת הפרספקטיבה האמונית העמקנית שהיא נותנת את הערך האמיתי לכל האירועים הללו. וכיוון שקבלת וספיגת האור הזה של אור התחייה, אורות התחייה, תלויה בהכנה, הולכת ומתגלה כפי ההכנה, וההכנה כפי שאנחנו לומדים בפסקה ד' היא לא שווה אצל כל האנשים. בייחוד אנשי האמונה, אנשי הרוח, יש להם תפקיד להסמיך את כל המציאות המעשית של האומה אל ספיגת האור הגדול הזה. לא כולם צריכים ללמוד אורות התחייה, לא כולם מוכשרים לזה, לא כולם יכולים לעשות את זה. לא את כולם זה מעניין, לא כולם יש להם את הכישרון האינטלקטואלי, לא כולם יש להם את המידות הטובות בשביל זה וכו' וכו'. חלקם לומדים תורה, חלקם לא לומדים תורה. בסך הכל, מי שמתבונן בדבר השם שמתגלה בתחייה, אלו הם אחוז מאוד מאוד קטן מעם ישראל, ויחסית גם מאנשי התורה, מלומדי התורה. אבל לאנשי האמונה הללו יש תפקיד מאוד מאוד גדול, בכוחם לתת ביטחון ומנוחת נפש ומרץ ומוטיבציה לכל מפעל התחייה הזה. בשביל כך צריך קודם כל לעסוק מהי התחייה, מה עניינה של התחייה, את מה היא הולכת להשלים, את מה היא הולכת להגשים. עניינה של התחייה הוא מבואר בשלושת הפסקאות הראשונות, הוא מנוסח בייחוד בפסקה ג', שם הרב בעצם מסכם מהלך ארוך על פני הפסקאות שקדמו לו, פסקאות א', ב' וגם פסקה ג', ושם הרב מלמד אותנו מה עניינה של התחייה. אומר הרב בעמוד נון ב', האהבה האלוקית, זהו המשפט האחרון בפסקה השלישית, הפסקה שמתחילה אירופה. מהרב, האהבה האלוקית והדבקות באלוקים היא לנו דבר עצמי אשר לא יוכל להימחק ולהשתנות. בהמשך אומר הרב, בגלות היינו אומה פורחת באוויר. חלמנו רק על דבר מלכות שמיים. חלמנו על דבר על טוב האלוקי המוחלט. היה לזה תפקיד לגלות. הדבר זה היה לנו לרפואה יפה. הוקלטה בקרבנו פנימה השאיפה הטבעית לנו על דבר הטוב האלוהי הכללי. אבל עכשיו שוב אנו קרואים לגשמה בחיים. זהו דבר התחייה. כלומר, עניינה של התחייה להגשים את השאיפה העליונה שהיא הצורה, הצורה באלף, ברוח ישראל. השאיפה הזאת זה השאיפה להידבק באלוקים. השאיפה הזו היא לא משהו זר לנו. כלומר, זה לא משהו שהוא חוץ מחפץ החיים שלנו. זה ענייננו. או בלשונו של הרב, זו סגולה טבעית לנו. זו סגולה עצמית לנו. להגשים את השאיפה הזו בחיים, להשלים את הופעתה, זה עניינה של התחייה. ההופעה השלמה בחיים של האידיאלים שנמצאים בנשמת ישראל, זה עניינה של התחייה. הדבר הזה הוא צריך להיתפס במובן היותר רחב שלו. קודם כל, להופיע את השאיפה שהצורה ברוח ישראל, זה לא עניין ישראלי בלבד. בגלל שעם ישראל יש לו תפקיד חשוב בעולם, והוא להביא, מה זה הדבר הזה? להביא לידי ברור את החידה שכל המציאות מסתבכת ומתחבטת בה מראשית הבריאה ועד שהמציאות הזאת תבוא לידי פתרונה בישראל. עם ישראל הוא לא סולל מסלול אלטרנטיבי במציאות, אל עם ישראל הוא, כמו שהרב אומר בסעיף א', מורשת פליטה לאנושיות. להגשים בחיים את כל מה שעצור ברוח ישראל, זה לא רק שלמות לנו. אנחנו לא מותירים את כל האומות ואת כל החיים בצד. אלא מציאות חיינו השלמה מביאה לידי פתרון את חידת הבריאה כולה. במובן הזה כל הבריאה דורשת ותובעת וחותרת כדי שאנחנו נביע את תפקידנו. רק שעם ישראל יופיע את שאיפתו ואת סגולתו הטבעית בחיים בפועל, תבוא לידי השלמה המהלך ההיסטורי המסובך והמתפתל שכל האומות וכל המציאות כולה מסתבכת בה. כיוון שהנושא העיקרי, התוכן העיקרי, המחשבה הראשית שעומדת ביסוד כל המציאות כולה, היא, כמו שהרב אומר ביסורים המרקים, המחשבה הראשית על דבר האלוהים. כלומר, ברור היחס בין הבורא ובין הבריאה. פני המציאות כולה סובבים כדי לבאר ולפתור את החידה הזאת, איך אפשר ליישב בחיים את עמידה מול אלוהים. זה בעצם הנושא של פסקה א'. אני רק ישלים ויאמר, תכף להתבונן בפסקה א', אני רוצה לסכם אותה, רק אני רק ישלים את המהלך כדי להבין את מקומה ותפקידה. הרב אומר בפסקה ב', כנסת ישראל מכרת את עצמה להערה יותר תאורה של האלוקות. זאת אומרת, המציאות הזאת, איך אפשר בחיים בתור יצור נברא להידבק באלוקים, זוהי ההערה התאורה של האלוקות. כל המציאות כולה עסוקה לבאר, להיפגש עם הדבקות הזאת, אבל במציאות כולה המציאות הזאת, הדבקות הזאת מופיעה בצורה טמאה, בצורה פגומה, בצורה חלשה, וזה מביא לסיבוכים ולעיוות גם ביחס לאמונה, וגם הופך את הדעת להיות דבר שמכביד ומסרס את החיים הטבעיים. שני הדברים נלקים מזה, גם החיים הטבעיים וגם האמונה הטהורה. כיוון שהיהדות מכרת את עצמה להערה של האלוקות בצורה יותר טובה ומאירה, הרי כשהחיים האלה יתמלאו וישתלמו ויגיעו לשלמותם, יהיה בזה פתרון ויישוב לכל המציאות כולה. כמו שהרב מבאר בפסקה א'. הרב אומר שכל הצרות והתוגות והסיבוכים באים מפני הערפילים המצויים על המחשבה הראשית, במחשבה הראשית על דבר האלוקים. את המחשבה הזו הרב מבאר בפסקה הראשונה. ביסוד כל נברא עומדת העמידה או היחס למקור הכל. כשאנחנו עומדים מול מקור הכל, מול האלוהים, זו דעת האלוקות היסודית, שהיא לא זו שנתפסת בשכל, או זו ש... מצליחה להתייצר ברגשי הלב, אלא זו שעומדת ביסודו שכל נברא, היא מפגישה אותנו עם הנורא. נורא במובן האל הגדול, הגיבור והנורא. כן? מושא היראה. הנושא שאליו היראה מופנית. גודל הכללות, גודל המקוריות, הסיגוב האלוקי, שלעומתו הכל מתבטל ומתאפס. העמידה מול עובדת המציאות הזו, שלמציאות כולה יש מקור, והמקור הזה הוא כל קולי, הוא נשגב ועליון, שאין שום מושג או מחשבה, תבנית של חשיבה, ביטוי רגשי, שיכול להכיל אותו, שיכול למדד אותו, שיכול לקמת אותו מלשון כמות. העמידה הזו עצמה היא מביאה לריקון כל תוכן של החיים בפועל. כל מה שמרכיב את החיים הטבעיים, בגלל הארעיות שלו, בגלל שהוא משתנה, בגלל הקוטן שבו, כשהוא עומד מול מקור הכל, הוא מבויש, עלוב, קטן, עד שהוא נאפס. ולכן העמידה מול אלוקים, מול מקור הכל, שזה הדבר שנותן לכאורה לבריאה את זהותה האמיתית, היא גורמת להחלשת ודיכוי וריסוק כל מוטיבציה לחיים. כל זרימת החיים עלולה להיעצר בגלל התדהמה. כשאדם רגיל, הוא ניגש אל החיים, הוא יכול לגשת בצורה פעילה, בתכונה פעילה, בגלל המחשבות שיש לו, התבניות החשיבה, הפעולות, הסדר, הניתוח. אבל כשאדם עומד מול מקור הכל, מול הכליות שמתגלה בכל מה שהוא רואה, אבל מול מקור הכל, הוא עומד בתדהמה. כמו שלמדנו על זה את הפסקה בעולת ראייה, נורא אלוהים ממקדושיך. הוא נותן עוז ותעצומות לעם, ברוך אלוהים. חלק הראשון של הפסוק, נורא אלוהים ממקדושיך. העמידה מול הנורא, בלי להקטין את האלוקות. זה כבר פתרון, אבל בלי להקטין את האלוקות. בלי לפסל אותה באיזה פסל, בלי לשייך אותה לאיזה כוח מסוים, בלי לבצר לה איזה מקום מסוים בחיים. אלא העמידה מול מקור הכל היא גורמת לתדהמה, להימום, לקיפאון. יש לפעמים שהפתרון של האנושות זה רצון להתמזג עם המציאות המוחלטת הזו, שאי אפשר להתמזג איתה אלא במוות או באפסיות. כן, זה שייך לתורת המזרח. לא משנה, יש פה כל מיני פתרונות שהמציאות מנסה לייצר. אבל האדם, האנושות, אני מדבר על האדם הכללי עוד לפני ישראל, האדם לא יכול להרשות לעצמו לעצור את תנועת החיים. הוא חייב קודם כל להקדיש חלק נכבד מן החיים שלו, לעסוק בכל הפרטים האלה, בכל פרדי החיים, לבנות את החיים, לשכלל אותם. אי אפשר להישאר במערות עם איזה אזור אור סביב המותניים ועם נבוט ורק ללקות בראש ממוטות ולאכול אותם. צריך שעולם מתפתח, צריך למדע, צריך טכנולוגיה, צריך איכות חיים, צריך בניין של חיים. לא האדם צריך את זה, אלוקים צריך את זה, כפי שבארנו על התפקיד של 2000 שנות משיח. צריך שהקדוש ברוך הוא יהיה מלך על כל הארץ, שהארץ הזאת תפיק את מירב האוצרות ומירב הפוטנציאל שמונח בה. צריך לגייס את כל ההון האנושי, נדבר לא רק ההון הכלכלי, הכוונה את כל האוצר השכלי, את כל המידות, כל המוטיבציה, כל גבורת החיים, הכל צריך להיות מושקע כדי לשכלל את העולם. אבל איך יוכל האדם לעסוק, גם מתוך מוטיבציה, להשקיע בתגבור את החיים, אם העמידה מול מקור הכל מאפסת? כמה החיים יכולים להיות משמעותיים בעיסוק הפרטני שלהם כשהם עומדים מול מקור הכל? ולכן האדם שצריך לעסוק בפרטי חיים, שכשהוא עומד מול אלוקים נהפכים להיות חסרי משמעות אמיתית, עלובים, קטנים, יכול למצוא אחד מן הפתרונות הבאים: או להפנות עורף לחיזיון האלוקי, לא לעמוד מולו. למה לא לעמוד מולו? בגלל שאם אדם עומד מולו אז הוא מאבד כל משמעות וערך לחיים הקטנים הללו. כן, זו תופעה שבשולי שוליה עומדת התופעה של אנשים שכשלומדים אמונה, אז הערך של פרטי המצוות, פרטי המצוות המעשיות, נאפס אצלה. לומדים מול המחשבה העמקנית, האינסופית על אלוקים. זה כל כך עמוק, כל כך עליון, שהעיסוק בפרטי החיים, איך לעשות תחינה בשבת, ככה לעשות את זה, ככה לבחוש, אז זה נראה להם כל כך רחוק מהעניין האלוקי. זה רק בשולי שולי התופעה הזאת. אבל התופעה הזאת, אני עכשיו מדבר על האנושות, לא מדבר על ראובן פלוני, לא מדבר על מישהו מסוים, אלא זה נזיר בודהיסטי, אלא זה אינדיאני, אני מדבר על האנושות כולה, מה הפתרון של האנושות. כן? המציאות כולה היא חייבת להתגבר, בגלל שהיה השם למלך על כל הארץ, צריך ארץ כדי שהשם יהיה מלך, זה התפקיד של 2000 שנות משיח. ומצד שני, אדם, מצד אחד אדם נטבע לעסוק בפרטי החיים, מצד שני אדם נטבע לעמוד מול אלוקים, התביעה לעמוד מול אלוקים, היא לא מותירה לו שום מקום לחזור חזרה אל החיים, מתוך עמידה לחזור חזרה אל החיים ולעסוק בפרטים הקטנים, הערעיים, שמשתנים וחולפים. אינם נצחיים, אינם קבועים, אינם משמעותיים. החיים כולם עלולים להפך למסע מכביד, כמו שהכוזרים מתאר בתחילת מאמר שלישי, כן? החיים עלולים להפך להיות מסע מכביד למי שרוצה להיות נאמן לעמידה שלו מול אלוקים. אז הפתרון האחד שהאנושות גזרה על עצמה זה להפנות עורף, לא לעמוד מול החיזיון, לנסות להשכיח אותו, להתעלם ממנו. הניסיון הזה מבחינה היסטורית הוא בלתי אפשרי, כיוון שהתביעה הזו לעמוד מול אלוקים זו תביעה טבעית, חיה, היא נותנת לחיים את עניינם האמיתי. ולכן האנושות, התרבות האנושית, הולכת ומפתחת פתרונות סרק, בשלבים הראשונים, אלילות, מינות, לא משנה, עסקנו בזה בלימוד של הפסקה עצמה. הנושא הזה נקרא ברב, איך הופכים את דעת האלוקים לבינה. בינה פירושו של דבר התבוננות, התבוננות בשכל, התבוננות שמביאה לציורים, להרגשות, תבניות חשיבה, דברים שעוסקים במניות, כלומר באחוזים שהחיים המעשיים בנויים מהם. העמידה הזו מול אלוקים, שהיא מביאה את הבינה, את ההתבוננות איתה, היא היחידה שמסוגנת להפוך את החיים האמוניים לאהבה יותר מהיראה. נעימות, היגיון ושלווה יותר ממרירות הזדעזעות. העמידה מול אלוקים הערום, הערום מכל תואר, הערום מכל מידה, הערום מכל יחד, שאי אפשר לקחת מן החיים המעשיים שום פרט, כדי להתחיל להתייחס איתו לאלוקים, העמידה מול אלוקים הערום, היא מביאה לאדם תדהמה, הימום, או בלשון הרב פה מרירות הזדעזעות, והופכת את התביעה האמונית להיות זרה לחיים. זאת אומרת, משהו אחר מה שהחיים עצמם. המרכז הקוטב שהחיים סובבים סביביו, הוא מרכז שיש לו פרטים, סדרים, תבניות חשיבה, סמלים, מספרים, תווים, כל אלה הם הרכיבים שמהם אנחנו בונים את ההתייחסות שלו לחיים המעשיים. לחיים האימוניים, כן, הם נתפסים כמשהו זר, משהו שעובר על פני החיים. אולי יותר עליון, יותר נורא, יותר גדול, יותר אמיתי, אבל הוא זר לחיים עצמם. האם כדי להגביר את החיים, להבריא אותם, לשכלל אותם, צריך האדם לחיות מתוך עיוורון, מתוך התעלמות, מתוך התכחשות לאמונה. זו המציאות הקשה, הפרובלמטית, שהאנושות כולה נמצאת בה. ובעצם, כפי שהרב מבאר במהלך האידאות ובעוד מאמרים, וכפי שאפשר לקרוא על זה במסות היסטוריות של אנשי מחשבה רציניים, כל התרבות האנושית היא מתוך מאבק בין עוצמות דתיות, ערכיות, אידיאליסטיות, ליצרים ומוטיבציות ששייכים לצד הנמוך והגס של החיים, כשהרעיון הדתי לא רק שלא מצליח להרים את החיים כלפי מעלה, לא רק שלא מצליח להרים את החיים כלפי מעלה, אלא אדרבה הוא נהפך להיות לפעמים כלי שרת, לפעמים הוא המחולל את השימוש בתכונות הנמוכות, הגסות של החיים. למה הרעיון האמוני לא מצליח להרים את החיים כלפי מעלה? כי מבחינה אמיתית, ברגע שתרגמנו את העמידה מול מקור הכל, כן, לשפה של התבוננות, של בינה, של פרטים, איבדנו את העמידה מול אלוקים. כן, זה לפחות להיות אלילות, משהו שהוא בעצם משרת את החיים, משרת את האדם. כל שאדם יהיה יעמוד מול אלוקים, אדם הופך את אלוקים להיות רעיון שאיתו הוא פונה אל החיים המעשיים בלי לרומם אותם. הפתרון האמיתי, אומר הרב, זה לא לעמוד מול העצם, לא לעסוק בעצם אלא להבין שהחיים כולם הולכים ומבארים את היחס של האלוקות אל העולם כיחס הנשמה אל הגוף. כלומר, מתי המציאות הזאת תבוא לידי פתרון? אומר הרב, כשהעולם, כשיתברר שהחיים כולם הם לא המציאות שאנחנו רואים בעיניים, אלא כל החיים המעשיים זו בעצם תביעה אדירה, צימאון, כמו שהרב אומר בזרעונים, צימאון לכל חי, זו בעצם המציאות. המציאות זה גוף שהוא מלביש והוא מופיע את העניין האלוקי בתוכו. אלוקים כי מקור הכל לא מציאות שאנחנו עומדים מולה, אלא שמתוכה אנחנו מלבישים אותה ומגלים אותה. ואז כשהאדם מוצא את אלוקים הנושא, שעל ידו, כשהוא עומד מולו, כל הנקודות הטובות שבחיים שלו מתגדלות, כי האדם מוצא שיש בו טוב ממקור הטוב, יש בו צדק ממקור הצדק, יש בו רחמים ממקור הרחמים, וכשהוא עומד מול המקור הזה, על ידי זה החיים שלו, הנקודות הטובות, העליונות של החיים שלו מתגדלות ומתעדרות, בזה הוא הופך את העמידה מול אלוקים להיות עמידה שמבריאה, מטפחת, מגבירה, הופכת את תגבור את החיים להיות מציאות שלמה ועליונה. כמובן שבגלל זה אומר הרב בסוף החטיבה הזו בפסקה זין, שעם ישראל שעניינו לבאר את המציאות הזו, ובייחוד המציאות הזו הולכת ומתבאר לעת התחייה, כשמתברר שרק עתיד להתברר, הולך ומתברר, שרק כשחיים, גם את החיים המעשיים, רק כשהופכים, רותמים, או יותר נכון, רק כשמבררים, שכל גבורת החיים וכל העיסוק במפעל הציוני המעשי, כולו שואב מגבורת הרוח, כולו שואב מהופעת הנשמה, רק מתוך אמונה שהאידיאלים, הרעיונות, השאיפות המוסריות והערכיות, הם אלה שבאמת מכוננים ומסדרים את החיים. כיוון שזה מה שצריך להתברר במהלך התחייה, לכן עם ישראל חי מתוך החוק העליון שרק גבורת הרוח באיתן עליוניותה היא מתאימה עם גבורת החיים. כדי שהחיים בפועל יתגברו, צריך שהרוח, שהאמונה, שההכרה תופיע. לולי זה אי אפשר להצמיח את החיים מלמטה. כדי שהחיים יצמחו, כדי שהחיים יבריאו, כדי שהחיים יהיו מלאי שמחה ומלאי טוב, צריך לחיות אותם מתוך הנשמה. אבל כל זה, זה בסוף החטיבה. בתחילת החטיבה הרב מבאר שכדי שהאדם יתפוס את האלוקות כנשמת החיים שלו, לא עמידה מול אלוקים, לא המציאות מול אלוקים, כי העמידה מול אלוקים היא מאפסת ומבטלת את החיים. כשאתה עומד מול אלוקים, אז כל המציאות שאתה עוסק בה וחי בה היא נאפסת, מאבדת כל משמעות. אלא, כשאדם עומד מול אלוקים בתור נשמת החיים שלו, בתור המציאות שכל חייו המעשים הם הופעתה, אז הוא מתמלא אהבה. יותר מיראה, אומר הרב. כלומר, העמידה מול אלוקים היא עמידה ששם הוא מוצא את ערך החיים האמיתי שלו, ערך החיים המעשי. אומר הרב, החיים של הפרט, בחיים של הפרט, איך האדם ממלא את השאיפה שלו לדבקות באלוקים? על ידי הטבת המוסר, על ידי הבחירה החופשית. כשאדם מצליח להתגבר על הטבע הגס והנמוך של החיים, ולעסוק בדברים טובים, באידיאלים, בערכים, ועל ידי זה הוא מגביר בו את השאיפה לדבקות באלוקים. אבל החיים האמיתיים, אומר הרב, זה לא חיים של פרט. חיים של פרט הם הרעים, הם מתבטלים מיד, חיים של פרט הם לא נצחיים, אין להם עמידה אמיתית. החיים האמיתיים, אלה שיובילו את החיים, כולם, אלה שיעשו מהפכה במושג חיים, אלה שיביאו את האנושות לכלל יהודה, הם החיים הלאומיים. החיים הלאומיים זה זרם חיים היסטורי. פרט הוא תופס אחוז מאוד מאוד קטן ממהלך החיים ההיסטורי. ההלך ההיסטורי שהוא הולך ומוביל את האנושות, מצעיד אותה מהמצב הפראי הגס שלה למצב השלם שלה, אלו הם החיים הלאומיים. החיים הלאומיים הם קשים מאוד למצוא בנקודות שהאלוקות מתגלה בהם. אני רק אבאר, כיוון שיש פה כאלה שלא היו איתנו בלימוד של הפסקה הראשונה, אז בטח הדברים מאוד קשים להם, אז אני אסביר קצת את הפתרון. הרב מסביר באריכות בכמה מקומות, ביניהם במאמר דעת אלוקים, במאמר איסורים ומרקים, וגם פה בפסקה הראשונה, שהיחס הנכון, היחס האמוני הנכון, הוא לפגוש את העניין האלוקי כנשמת החיים. כמו שהחיים המעשיים לא מתחילים ממה שנראה בפועל, מתחילים מן הנשמה. ורק כשאתה מתחיל את החיים מן הנשמה, אז לחיים יש אור, קיום והפרחה. יש שלוש תכונות בחיים שמעידים על זה שקיומה מתחיל מן הנשמה. אחד, אור, הערה רוח, הכרה ערך שהולך ומתגלה בהם, הולך ומתפשט בהם. קיום, כלומר אינסטינקט טבעי שמגייס את כל הכוחות כדי להתמיד באופן אנרטיבי את קיומם של החיים. המציאות היא לא נאפסת מיד, אף על פי שהרבה מאוד גורמים מאיימים לחלות אותה. והפרחה, כלומר התגברות, התקדמות, השתכללות, החיים כל הזמן הולכים ומשתכללים. כל זה מעיד שהחיים המעשיים הם הופעה של משהו מאוד עליון, לא משהו שהוא לקוח מהחיים האלה עצמם, אלא משהו נשמתי. כמו שלאדם יש נשמה ומשם מתחילים החיים שלו להופיע עד שהם מתגלים בפועל, כך החיים הכלליים כולם יש להם נשמה, והנשמה שהולכת ומתגלה בהם זו האלוקות. כדי שהחיים בפועל יגלו את האלוקות, הם צריכים להיות בדומה לה. כלומר, כשאדם, החיים המעשיים שלו, הם סובבים סביב הקוטב המוסרי, הטוב, הטוב האמיתי, כמו שאומר הרב, הטוב האלוקי המוחלט, לא הטוב היחסי. יש טוב יחסי, הכוונה, אני עסוק מאוד לעשות טוב. הכוונה שיהיה טוב לי. זה מה שאני רוצה. שיהיה לי מה שאני רוצה, שיהיה את כל האוגות שאני רוצה, שיהיה את כל הבונבונים שאני רוצה, ילד קטן, הוא אומר, אני אעשה משהו טוב. טוב לי. זה ילדותי כמובן, אנחנו עוסקים בטוב, שהוא הטוב אלוהי המוחלט. כלומר, טוב לכל. למה טוב לכל? זה הטוב אלוהי המוחלט? כי זה לא טוב יחסי. זה לא טוב לי ולא לך. אלא זה טוב שכשהוא יופיע, יהיה טוב לכל. כשהחיים חותרים, עסוקים, לעצב את עצמם, סביב הקוטב הזה שנקרא הטוב האלוהי המוחלט, אז החיים האלה הם הופעה של האלוקות, הופעה של הנצחיות, הופעה של הערכיות. אנחנו מדברים על מצב כזה שבו אדם לא משאבד את החיים שלו לערך, אלא הופך את החיים שלו להיות ביטוי של ערך, כשהערך שהוא מזדהה איתו הוא לא משהו זר, שאדם משאבד את עצמו אליו, אלא שהערך הזה מתגלה שזה מקור החיים שלו, שכשהוא עוסק לעצב את חייו על פי הערך הזה, החיים שלו לא מתקטנים בגלל זה, לא נהיים מדוכאים בגלל זה, לא נעשים משועבדים בגלל זה, אלא אדרבה, החיים מבריאים מזה, נהיים יותר חיים מזה. האומה הולכת ומובילה את עצמה ואת האנושות למצב שיתברר שמתוך קשר האמונה יש יותר חיים, לא פחות חיים. זה מה שמהלך התחייה הולך להופיע. שכשאומה שלמה חיה בארצה ומכוננת את סדריה מתוך קודש, מתוך אמונתה, מתוך הרוח, מתוך האידיאלים שבמקום ישראל, יש לה יותר חיים. וזה דבר שהאנושות לא מבינה. כי האנושות חיה במצב שבו כשמכפיפים את החיים לערך, מאבדים את הצדדים הטבעיים. מאבדים את המרץ. הדת באנושות הייתה מקור לסירוס החיים, עיקור החיים, שיבוש החיים. אז כל מהלך התחייה הולך להגשים את השאיפה הישראלית המיוחדת, שהיא להופיע חיים ממקור החיים, להופיע את החיים כגוף שמלביש נשמה. אבל בשביל זה צריך קודם כל לכונן חיים כאלה, שהם עסוקים להיפגש עם אלוקים, אבל לא להיפגש עם אלוקים, הכוונה האחר, אלוקים שהוא מחוץ לתביעת החיים, אלא לזהות את תביעת החיים במקורה, תביעת החיים, כן, זו תביעה שאיתה אנחנו פונים על החיים המעשיים, אבל להתחיל אותה ממקורה, ממקורה הנשמתי. התפיסה האלילית, או התפיסה שעסוקה לעשות את רצון אלוקים, אבל רצון כזה שהוא מחוץ לרצון החיים, היא לא רק תפיסה שמעוותת את המושג אלוקים, היא גם תפוסה שומע הרב שהיא מעוותת את החיים, כמו שאמרנו. היא מעקרת אותם, היא מסרסת אותם, היא משבשת אותם. במקום שהחיים יפעלו מתוך מוטיבציה אדירה לשכלל את החיים, הם צריכים לקחת בחשבון גורמים זרים. כן? במקום שהחיים יהיו עסוקים לרצות לחיות, במקום זה צריך לעשות את רצון אלוקים. אם רצון אלוקים הוא אחר מאשר הרצון לחיות, אז יש פה כוח אדיר שכל עוד שלא מחלישים אותו, כל עוד שלא מדכאים אותו, מדבר על הכוח האמוני, כן, כל עוד שלא מדכאים אותו, אז החיים מתפתלים ומסתבכים. נהיים מעוותים, וזו התפיסה הדתית שאיתה אנחנו צריכים להתמודד היום. כל החילוניות, בייחוד החילוניות האקטיביסטית, לא החילוניות, אין לי כוח לעשות מצוות, כן? מה זה בכלל הדבר הזה? החילוניות האקטיביסטית, זו שהיא פועלת במרץ, כן? תרתי משמע, כן? פועלת במרץ לחולל שינוי אדיר. זה נובע מזה, נובע מהכרה מאוד מאוד אמיתית. ההכרה שהחיים כשהם נדרסים תחת המגף של הדת, הם הולכים ומשתבשים, הולכים ונעקרים. מה עובד? גילוי היצירה, גילוי הפריחה. כי אם דת פירושו של דבר לאסור את החיים במערכת של דעות עקרות, עברות, חרשות, שאין להם ולחיים, למוטיבציית החיים הטבעית, כלום. אז במקום להתניח לחיים, להתגבר במהלכם הטבעי, אתה מחייב את החיים לקחת בחשבון איזה גורם זר. עכשיו, החיים לא יכולים לקחת בחשבון מציאות כזאת. את זה תחיית ישראל הולכת לפתור. תבינו, זה הנושא. הנושא זה לברר, לפתור את הבעיה הזו. זו בעיה אמיתית. זה לא בעיה שהמציאו אותה בבית הבדרה של שינוי. זו בעיה אמיתית. כל המציאות היום סובלת מ-2000 שנה של נצרות, או של תפיסה דתית מעוותת. ההבדל בין הנצרות לאלילות, אומר הרב, אחד מההבדלים, זה לא ההבדל, אבל לענייננו, האלילות היא להשתמש באלוקים כדי שאדם יוכל לחיות כאדם. אני רוצה לאבד את השדה שלי, אני רוצה לעשות מלחמות, אני צריך להתייחס לאלוקים, הוא גם איזה גורם בחשבון. אז אני מקריב לו קורבן, כדי שיהיה אפשר לחיות חיים אנושיים. אליליות זה אלוקים, אלוהים שמשרת את האדם, בעצם. אבל הנצרות היא לא כזאת. הנצרות רוצה להפוך את האמונה להיות מעטפת שקולטת כל החיים תחתיה. לכן הכנסייה היא הייתה שלטון ללא עוררים, ששלט במדע, ששלט בכלכלה, הייתה לו הגמוניה שלטונית. לא מדובר פה על איזה אליל. לא מדובר פה על אליל אחד בין המון אלילים. גם אלילים נלחמים ביניהם במיתוסים היווניים. בכלל זה נותן מקום לבני אדם לחיות כמו שצריך. אבל נצרות זה לא ככה. נצרות זה דת שהיא מתערבת בחיים וגורמת להם לעיוות. זה הופך את אלוהים להיות, כמו שאומר רב, צורה קריקטורית. צורה זרה. שהחיים האמיתיים דוחים אותם מעליהם. אומר הרב, אנחנו סובלים היום מן הרשמים של הדת, תפיסת הדת המובטת הזאת. אבל הפתרון האמיתי הולך ומתגלה בזמן התחייה. כי מה היא תחייה? תחייה, עד עכשיו דיברנו, אנחנו צריכים לגמור. רק ישלים, בשני משפטים. אנחנו דיברנו 3 פנים לבאר את עניין התחייה. אחת, התחייה זה הופעה של כל מה שעצור ברוח ישראל. 2, תחייה זה להביא לפתרון את העמידה, להביא לידי פתרון נכון, או בשפה של הרב, ההערה של האלוקות בצורה יותר תהורה ומהירה, כן? את מושג הדבקות באלוקים. והדבר השלישי שהולך ומתברר זה מה, לאור זה, מה זה החיים, כן? התפיסה, מה זה החיים, מה זה האדם. אז המציאות היא הולכת ומשתנה, הולכת ומביאה, או באה לידי שלמותה בזמן התחייה. כן.
זה לא 3 מישורים.
זה לא 3, זה היינו אח, כן. אנחנו רק עסוקים לפרט, לפצל את 3 הדברים הללו, כן? כאשר 3 המישורים האלה הולכים ומתבררים פה בפסקאות. טוב, סליחה, לא הספקנו הרבה. אני אשתדל להקדיש גם את השבוע הבא. ואז... כל מה שאמרתי עכשיו בצורה לא ברורה